שבת דף ט מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה, אחרים אומרים. מי הם אחרים? הגמרא מספרת מעשה נפלא מאוד בסוף מסכת הוריות. יום אחד רבי נתן שהיה אב בית הדין ורבי מאיר שהיה חכם נכנסים לבית המדרש כמו כל יום, אבל מה שקרה זה לא מה שתמיד היה קורה. תמיד כשהם היו נכנסים לבית המדרש, כולם היו קמים לכבודם. אותו יום, כשרבי נתן נכנס, קמו רק השורות שלידו. כשרבי מאיר נכנס, עוד פחות. קמו רק אלה שהיו ממש האנשים שהוא עבר לידם. התפלאו מאוד, שאלו את התלמידים, מה יום מיומיים? אז התלמידים סיפרו להם, אתמול הגיע הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל, קודש קודשים. ותיקן תקנה חדשה. כשהנשיא נכנס, כולם קמים. אבל כשנכנס אב בית דין, קמים רק השורות שלידו, וכשנכנס החכם, קמים רק אלה שלצידו, האנשים שלצידו. למה תיקן התקנה הזאת? מסביר היעבץ. אנחנו יודעים שרבן שמעון בן גמליאל בענווה היה מהגדולים שהיה לנו בהיסטוריה. ככה מובא בתלמוד. אז איך הוא הגיע לתקנה כזאת? אלא הוא דרש שנשיא של עם ישראל, כשהוא תלמיד חכם גדול כמובן, והוא מזרע בית דוד, יש לו דין כמו מלך. הפסוק אומר, סום תשים עליך מלך, שתה אימתו עליך, כך דורשים חז"ל. צריך להעמיד את הכבוד של המלך על מקומו. לכן הוא דרש שהכבוד של הנשיא צריך להיות שונה מהכבוד של שאר המכובדים. וצריך שיהיה דרגות. הבן יהוידע מסביר שבאמת גם רבי מאיר ורבי נתן הסכימו איתו. אלא שהם סברו שהיה צריך לשאול אותם לפני כן. ומכיוון שהוא זלזל בכבוד התורה, ראוי להוריד אותו מהנשיאות. לכן הם החליטו שלמחרת הם הולכים לבקש מרבן שמעון בן גמליאל שילמד בשיעור את מסכת עוקצין. הם ידעו שהוא לא מכיר את המסכת הזאת, והם אמרו, אנחנו נאמר לו. הפסוק אומר, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי ראוי להיות נשיא ישראל? אדם שיכול להגיד שיעור בכל תחום בתורה כולה. מכיוון שאתה לא יודע, אתה לא יכול להיות נשיא. ואז רבי נתן יהיה הנשיא במקומו, ורבי מאיר יהיה אב בית דין. ככה הם החליטו. שמע מזה רבי יעקב בן קרשי. הלך מאחורי ביתו של הנשיא רבן שמעון בן גמליאל, ואותו לילה התחיל ללמוד בכל מסכת עוקצין. רבן שמעון בן גמליאל הבין שמשהו פה קורה, אז הוא נתן את דעתו ללמוד טוב את מסכת עוקצין. למחרת, באמת כשהוא נכנס לבית מדרש, אמרו לו רבי נתן ורבי מאיר, שהרב ילמד אותנו היום מסכת עוקצין. ואז הוא הבין שהם רצו להתקיל אותו, אז הוא אמר להם, אם לא שהייתי לומד מסכת עוקצין, הייתם מצערים אותי עכשיו. לכן הוא תיקן שמהיום יוציאו את רבי מאיר ורבי נתן מבית המדרש. הוא היה חייב לשמור על כבוד הנשיאות. ובאמת הוציאו אותם מבית המדרש. וכל פעם היו עם מכתבים, היו אומרים את הדברים שיש להם לומר. אמר רבי יוסי, אי אפשר שהם יהיו בחוץ. או שכולנו נהיה בחוץ, או שנכניס גם אותם. אז תיקן רבן שמעון בן גמליאל, שבאמת יכניסו את רבי נתן ורבי מאיר לבית המדרש, אבל לא יגידו את השמות שלהם. רבי נתן יקראו לו יש אומרים, ורבי מאיר יקראו לו אחרים. ומאז כל פעם כשכתוב בחז"ל אחרים אומרים, זה הכוונה לרבי מאיר. טוב. אומרת הגמרא, למדנו בברייתא אחרים אומרים, כשיש אסקופה, מין מדרגה כזאת, בכניסה לבית, יש את הדלת של הבית, כשבאים לצאת מהבית, יורדים דרך מין מדרגה כזאת שנקראת אסקופה. כשהיא בין רשות היחיד, בין הבית לבין הרחוב שהוא רשות הרבים, לפעמים היא משמשת כמו שתי רשויות, יכולה להיות גם רשות הרבים וגם רשות היחיד במקרים מסוימים. בזמן שהפתח של רשות היחיד פתוח, אז האסקופה, הדין שלה כלפנים, כמו רשות היחיד. בזמן שהפתח של רשות היחיד נעול, הדין של האסקופה כלחוץ, כמו רשות הרבים. איזה אסקופה מדובר כאן? הגמרא מבינה עכשיו שהברייתא מתכוונת לאסקופה של מבוי. מה זה מבוי? זה מין רחוב כזה, מה שנקרא היום רחוב ללא מוצא, דרך ללא מוצא, רחוב שיש לו בשני הצדדים פתחים, שהפתחים האלה מביאים לתוך חצרות, שבחצרות האלה יש בתים, ובסוף המבוי זה סגור. משלוש צדדים זה סגור, ויש פתח בתחילת המבוי. והפתח הזה של המבוי, עשו לו כזה מין אסקופה, מין מדרגה כזו. אותו מבוי, מדרבנן, נחשב כמו רשות הרבים. כי זה מיועד לא רק לרשות אחת, זה לא מיועד רק לבית אחד. זה מיועד להרבה בתים. תקנו חכמים שיעשו לטלטל במבוי הזה. אלא הם יעשו בו שתי תקנות. תקנה ראשונה, שכל בני המבוי יעשו עירוב שנקרא שיתופי מבואות. כל אחד, כל חצר יביאו כיכר לחם ויכניסו את הכל לתוך מקום אחד, ואז זה נחשב שכולם הם רשות אחת. ודבר נוסף, שבכניסה למבוי יעשו מה שנקרא לחי. זה מין קורה כזאת שיוצאת מהקיר לכיוון הפתח, וכשבאדם עובר והוא רוצה לצאת מהמבוי, הוא מיד שם לב, רגע, עד לפה זה רשות אחת, מפה יש פה איזשהו סימן שמתחיל רשות אחרת, נכנסים לרשות הרבים. זה הלחי. עכשיו, האסקופה שנמצאת בכניסה למבוי, המדרגה הזאת, הגמרא מבינה עכשיו שהיא נמצאת אחרי הלחי. יש את המדרגה, ולפני שנכנסים לתוך המבוי, יש את ההיכר של הלחי. אז אם כן, יש פה חידוש לכאורה בברייתא. שהברייתא אומרת שכשהפתח פתוח, האסקופה נחשבת רשות היחיד. רגע, ואף על גב דלת לי לחי, למרות שבמקום הזה של המדרגה אין עוד לחי שעושה היכר שאנחנו ממשיכים את המבוי עד אחרי האסקופה לכיוון רשות הרבים. כשאדם עומד בתוך המבוי, מתקדם לכיוון הפתח של המבוי, שיוציא אותו לרשות הרבים. הוא מיד שם לב שיש כאן את הלחי, שזה סימן שעד לכאן היה מבוי, ומכאן והלאה הולך להיות רשות הרבים. עכשיו, אם הלחי עומד לפני האסקופה, אז אומר שעד הלחי זה היה מבוי, מהלחי והלאה, במקום של האסקופה, זה כבר רשות הרבים. אז אם כן, איך ייתכן ש... נחשיב את האסקופה, גם אם הפתח של המבוי פתוח, נחשיב את זה בתור רשות היחיד, הרי הסימן היכר של הרשות היחיד זה רק עד הלחי, והוא נמצא לפני האסקופה. והרי הלחי מתיר רק עד איפה שהוא נמצא. אז אם כן, איך אתה יכול להחשיב את האסקופה כמו רשות היחיד? זה מה ששואלת הגמרא, ואף על גב דלת לי לחי, למרות שאין עוד לחי, בשביל להחשיב גם את האסקופה בתור חלק מהרשות היחיד, בכל זאת אתה מחשיב אותה כרשות היחיד ברגע שהפתח של המבוי פתוח. ואמר רב חמה בר גוריא, אמר הלכה בשם רב, תוך הפתח של רוחב הפתח של המבוי וגם האסקופה, המדרגה שלפני הפתח, בשביל להחשיב אותם כרשות היחיד צריך לחי אחר להתירו, לא מספיק בלחי שמתיר את כל המבוי שנמצא עד החלק הפנימי של הפתח. אתה צריך עוד לחי בשביל להתיר גם את האסקופה, שיהיה בהמשך יותר לכיוון רשות הרבים. רק מאיפה שהלחי נמצא פנימה נחשב רשות היחיד. וכי תימה, אולי תרצה לתרץ, שמדובר שהאסקופה היא צרה. דלת בי 4x4 טפחים. אז בשביל שהאסקופה תחשב רשות בפני עצמה, היא צריכה להיות לפחות 4x4, אבל כאן כשהיא יותר קטנה, היא לא נחשבת רשות בפני עצמה, ולכן מותר להשתמש גם בכל הרוחב של האסקופה. ואמר רב חמה בר גוריא, אמר בשם רב, תוך הפתח של המבוי, וגם האסקופה של המבוי, אף על פי שאין בו רוחב של 4x4, בכל זאת, בשביל שהמקום הזה של הפתח, והמקום הזה של האסקופה, יחשב רשות היחיד, צריך לחי אחר להתירו. אז איך ייתכן שהשטח של האסקופה יוכל להיחשב כשהפתח פתוח כחלק מרשות היחיד? מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב יהודה, אמר בשם רב תירוץ, הכה באסקופת מבוי עסקינן. באמת מדובר פה במדרגה שנמצאת לפני הכניסה למבוי. אבל לא הכשירו את המבוי על ידי לחי. יש דרך נוספת במקום לחי, זה קורה. במקום לשים לחי בכניסה למבוי, מלחי שיתחיל מהקיר ויכנס לתוך הפתח של המבוי, יש דרך שנייה לשים מעל הפתח קורה. וכאן מדובר ששמו קורה מעל הפתח של המבוי. כשאדם בא לצאת מהמבוי, הוא רואה את הקורה, ואז הוא יודע להכיר שעד לכאן היה מבוי, ומפה ועלה זה רשות הרבים. מדובר כאן ששמו קורה במקום לחי. והשיעור של הקורה הוא כמובן רוחב של טפח. והפתח עצמו, והסקופה שלפני הפתח, יותר רחבים מהרוחב של הקורה. חציו מקורה, וחציו שאינו מקורה. הכניסה למבוי, יש למעלה קורה, היא לא מכסה את כל הפתח, ובטח לא את כל האסקופה. רק חצי מהפתח והאסקופה יש עליהם תקרה, וחצי אחר אין עליו תקרה. ואיזה חצי מקורה? וקירויו כלפי פנים, החלק הפנימי לכיוון המבוי הוא מקורה. והחלק החיצוני לא מקורה. דעת אחרים, רש"י מביא כמה אפשרויות, איך הם סוברים את זה? שמותר להשתמש מתחת לקורה גם. מותר להשתמש תחת הקורה גם, זה גם נקרא כמו חלק מהמבוי. יש לו דין של רשות היחיד מתחת לקורה. ולכן, אם הפתח של המבוי פתוח, אז כל הרוחב שמתחת לקורה נחשב כלפנים. מותר לטלטל ברוחב הזה. אבל כשהפתח שלפני האסקופה נעול, השטח שמתחת לקורה נחשב כלחוץ, הוא לא נחשב כמו חלק מתוך המבוי. למה? כי אי אפשר להחשיב שטח שיש לו תקרה רק ברוחב של טפח כמו רשות היחיד. איך אני מחשיב את המקום שנמצא מתחת לקורה כמו רשות היחיד? כשהוא בטל לכל המבוי, אז הטפח הזה גם יחשב מתחתיו כמו רשות היחיד. אבל אם הפתח של המבוי נעול, ומה שנשאר כאן בחוץ זה רק טפח אחד של הקורה, מתחת לקורה הזאת זה לא נחשב רשות היחיד. כי בשביל להחשיב שטח רשות היחיד, הוא צריך להיות הכי קצת 4 טפחים. ואז לפי אחד מהפירושים אנחנו נאמר, פי תקרה יורד וסותם. מה הפירוש? כשיש לנו רוחב של קורה, הוא הרי עווה. העובי החיצוני שלו הוא מין דופן כזה. אז אנחנו מחשיבים אותו כאילו הוא יורד עד ללמטה. אבל בשביל שנחשיב דבר כזה, הלכה למשה מסיני, יש כזה דבר שפי תקרה יורד וסותם, בשביל זה צריך שהקורה תהיה לכל הפחות 4 טפחים. ברגע שהוא רק טפח אחד, אנחנו לא אומרים את פי תקרה יורד וסותם, אלא אם כן כשהפתח פתוח, והקורה הזאת נחשבת כמו חלק מרשות של המבוי. אבל כשהדלת סגורה, אז אני לא אחשב רק טפח אחד כרשות בפני עצמה, לומר פי תקרה יורד וסותם. ולכן, כשהפתח פתוח, השטח שמתחת לקורה נחשב גם כן רשות היחיד, האסקופה הזאת. וכשהפתח נעול, אז הקורה הזאת אין לה דין של מקום מספיק חשוב, כדי שנחשיב את מה שמתחתיה כרשות היחיד. ולכן נתחשב רשות הרבים. זה תירוץ אחד. רבשי אמר, לא מדובר כאן בכלל בכניסה למבוי. מדובר כאן לעולם באסקופת בית עסקינן. מדובר כאן על דלת כניסה לבית פרטי של אדם. שבכניסה לבית יש מין מדרגה כזאת. ומעל המדרגה בדרך כלל יש את הרוחב של הדלת. בזמנם, הרוחב של הקירות היה רחב מאוד, וזה היה בטוח 4 טפחים. אז אם כן, אפשר ודאי להגיד, פי תקרה יורד וסותם. אבל זה בפתח רגיל, אנחנו תמיד נאמר שהשטח שמתחת לעובי של הפתח יחשב ודאי רשות היחיד. למה? כי הצד החיצוני של המשקוף, אנחנו אומרים שהוא יורד וסותם, ונחשב כמו שיש שם מחיצה לעניין שבת, ומי שנמצא בתוך החלל של הפתח, אם יש לו עובי של 4 טפחים, כמו שהיה בזמנה מקובל בכל הבתים, זה ודאי נחשב רשות היחיד. אלא שכאן מדובר על בית מקורי מאוד. וכגון שקירה בשתי קורות, האדם הזה, את החלל של הפתח של הבית שלו מלמעלה, הוא לא עשה משקוף רגיל למעלה, אלא הוא שם שם קורה ועוד קורה, ובין שתי הקורות יש רווח. כמה הרווח? שאין בזו ארבעה טווחים ואין בזו ארבעה טווחים. קודם כל, השתי קורות שהוא שם מעל הפתח, כל אחת מהן היא פחות מארבעה טווחים, כי אם היא ארבעה טווחים בפני עצמה, בוודאי שנאמר שהפי של פי התקרה יורד וסותם כלפי חוץ. פה אין בכל אחד מהם ארבעה טווחים. אבל, והרווח בין שתי הקורות, כמו שאמרנו, ואין בין זו לזו מרחק של שלושה טווחים. מה זה אומר? כשיש רווח פחות משלושה טווחים בין שתי קורות, השטח שבאמצע נחשב לבוד, נחשב סניף, נחשב מחובר. אבל זה בתנאי שזה מקום פתוח, אז אפשר לחבר על ידי הלבוד. אבל הפתח פה מדובר שהוא נמצא בדיוק באמצע בשטח של בין שתי המשקופים, שתי הקורות של המשקוף. ודלת באמצע. אז לכן, אם הפתח פתוח, אם כן, מה יש לנו כאן כשהפתח פתוח? המשקוף שלמעלה יש כאן שתי קורות פחות מארבעה טפחים בסדר, אבל יש ביניהם שלושה, פחות משלושה טפחים, אז נחשב ששתי הקורות כאילו מחוברים, אז ביחד יש לנו ארבעה טפחים, אז לכן הצד החיצוני של המשקוף נחשב כאילו פי תקרה יורד וסותם, וכל החלל של הפתח ביחד עם האסקופה נחשב רשות היחיד. זה כשהפתח פתוח. אבל אם הפתח נעול, אז אין דין לבוד. למה? כי הדלת מפסיקה באמצע הרווח של השלושה טפחים שבין שתי הקורות. אז אם כן, כל קורה היא בפני עצמה, והקורה החיצונית אין בה ארבעה טפחים. לכן, היא לא יכולה להיות פי תקרה יורד וסותם, והשטח הזה יחשב כמו רשות הרבים. לכן, זה נחשב האסקופה כלחוץ. בהמשך של דברי האחרים בברית אשר ראינו בדף וו, היה כתוב ככה: ואם הייתה אסקופה, אם המדרגה של הכניסה לבית הייתה גבוהה 10 טפחים, מן הסתם גם היה מדרגות להגיע לאסקופה הזאת, ורחבה 4 טפחים, אז למרות שזה נחשב כמו רשות היחיד, הרי זו רשות לעצמה. כי הרי מה זה רשות היחיד? כשיש לנו גובה של מחיצות של 10 טפחים, ושטח של 4 טפחים על 4 טפחים, אורך ורוחב, כאן יש לנו רשות היחיד, והיא סמוכה לרשות היחיד שהיא הבית. בכל זאת, היא נחשבת רשות היחיד בפני עצמה, ואסור מדרבנן לטלטל מהאסקופה לבית או מהבית לאסקופה. מסייע לי לרבי יצחק ברב דימי, דברי הברית האלה. דאמר רבי יצחק ברב דימי, אומר היה רבי מאיר, שזה התנא שנקרא אחרים, שאת דבריו אנו כרגע שותים, ממימיו אנו שותים. כל מקום שאתה מוצא שתי מקומות שנראים כמו שתי רשויות, כמו שיש לנו למשל רשות היחיד, ובאמצע יש מין עמוד כזה. ואין רשות אחת, למרות שיש כאן עמוד, הוא אבל גם נקרא רשות היחיד, כגון עמוד ברשות היחיד שבחצר. והעמוד גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, מדרבנן אסור לקטף עליו מסעות מהחצר, אסור להניח עליו חפצים ולקחת ממנו חפצים. גזרה משום תל, כדי שלא יבואו לעשות את זה במין גבעה כזאת, שנמצאת באמצע רשות הרבים, ברשות הרבים, ששם רשות הרבים זה רשות הרבים, והתל, אם הוא 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10 טפחים, הוא נחשב רשות היחיד. אז אסור לטלטל הרי מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. אז לכן, כדי שאנשים לא יבואו להתיר, כן לטלטל ברשות הרבים, לשים על התל, שזה רשות היחיד, גזרו שגם ברשות היחיד, כשיש מקרה שדומה לזה, יש לנו עמוד באמצע החצר, אפילו שהעמוד הזה הוא רשות היחיד והחצר היא רשות היחיד, אז לא לכתף מדרבנן, לא לשים חפצים על העמוד, ולא לעקור דברים מהעמוד ולשים בחצר שהיא רשות היחיד. אז אותו דבר גם כאן, אנחנו אומרים שמכיוון שיש לנו כאן שני רשות היחיד, שתי רשות היחיד, רשות היחיד אחד זה הבית, ורשות היחיד השני זה האסקופה, שהיא רשות בפני עצמה, לא מטלטלים מהבית לאסקופה ולא מהאסקופה לתוך הבית. המשנה שנקרא מיד לא מדברת על הלכות שבת, מדברת על הלכות שבכל יום. היא מובאת פה כי היא דומה למשנה שתבוא אחריה. אומרת המשנה, לא ישב אדם לפני הספר להסתפר לפני תפילת מנחה, סמוך למנחה, סמוך הכוונה חצי שעה לפני, עד שיתפלל תפילת מנחה. חוששים שמא הוא יימשך אחרי התספורת ויפסיד את התפילה. וכן, לא ייכנס אדם למרחץ, להתרחץ, לפני תפילת מנחה, ברגע שכבר חצי שעה לפני זמן תפילת מנחה. ולא ייכנס לבורסקי. בורסקי זה היה מקום שהיו מאבדים אור של בהמה. זה גם כן היה נמשך הרבה זמן. ולא יתחיל לאכול סעודה. והדיין לא ייכנס לדין עד שיתפלל. למה? שחוששים שמו יימשך אחרי המלאכה הזאת, אחרי הסעודה הזאת, אחרי הדין, אחרי המרחץ, ויפסיד את התפילה פשוט. המגן אברהם בסימן ריש למד בית, בסעיף קטן, וו, אז הוא כותב ככה, שזה לא הכוונה דווקא לרשימה של המשנה כאן, אלא זה הכוונה כל מלאכה או חשבון כיוצא בזה, שלוקח הרבה זמן, שלא יתחיל את זה סמוך למנחה. הביאור הלכה כותב אבל, שם, בדיבור המתחיל בורסקי, הוא מביא שיש דעת המאירי, שסובר שלא דווקא כל מלאכה שלוקחת הרבה זמן, אסור להתחיל אותה סמוך למנחה, אלא רק אם היא מלאכה שאי אפשר להפסיק באמצע. ואומר הביאור הלכה שאפשר לסמוך על זה במקום הצורך. ואם התחילו, הבן אדם לא שמע להוראה של המשנה, והוא כן התחיל סמוך למנחה את עריכת מהדברים האלה, והשולחן ערוך עוד כותב בסימן ריש למד בית שם, שאפילו הם התחילו באיסור. אין מפסיקים. לא חייב להפסיק באמצע, אלא יסיים את המלאכה ואחר כך יתפלל, ורשי מביא כבר, שבדף י' עמוד א', הגמרא מביאה, שכמובן מדובר פה שיש מספיק זמן אחר כך גם להתפלל. עכשיו, לעניין תפילה, באמת אין צורך להפסיק. למה? כי תפילה, מדובר כאן על תפילה שהיא רק מדרבנן. רגע, האם זה שאנחנו מתפללים זה מהתורה או מדרבנן? יש חובה להתפלל כל יום? אז יש בזה שתי דעות ידוע. הרמב״ם, בהלכות תפילה, פרק א', הלכה א', סובר שזה מהתורה. הרמב״ן, בספר המצוות, סובר שזה מדרבנן. אבל אומר הכסף משנה, שזה הבית יוסף, מרן הבית יוסף המפורסם, בעל השולחן ערוך, שאפילו לפי דעת הרמב״ם, כל החיוב זה להתפלל פעם אחת ביום. אבל כשאנחנו מדברים פה על תפילת מנחה, זה אומר שבן אדם כבר התפלל תפילת שחרית. אז אם כן, כולם מודים שהתפילה היא רק מדרבנן, לכן אם התחילו, אין מפסיקים. אבל מפסיקים לקריאת שמע. אם בן אדם עדיין לא התפלל קריאת שמע, אפילו של ערבית, צריך להפסיק באמצע, אם הוא התחיל באיסור, ככה מביא המשנה ברורה בסימן ריש למד ה' סעיף קטן חף א', מפסיקים לקריאות קריאת שמע, אבל ואין מפסיקים לתפילה. מה צריך לכתוב עוד פעם ואין מפסיקים לתפילה? אז הגמרא כבר תבהר. למדנו תחילת המשנה, לא יישב אדם לפני הספר סמוך למנחה. מתי זה זמן של תפילת מנחה? יש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה. מה ההבדל? מנחה גדולה זה חצי שעה אחרי חצות. מנחה קטנה זה כמה שעות אחר כך. מאיפה הגיעו שני הזמנים האלה? מתי צריך להתפלל תפילת מנחה? אז נעשה סדר. מאיפה הגיעה תפילת מנחה? מקורבן תמיד. תמיד של בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? רשי כותב בספר שמות פרק י"ב פסוק ו'. בין הארבעים זה בין הזמן שמעריב היום לבין הזמן שמעריב הלילה. מתי מעריב היום? אז כאן רשי כותב שמעריב היום הכוונה חצי שעה אחרי חצות. זה הזמן שהשמש מתחילה לשקוע. עד אז היא הייתה בדיוק באמצע, התחילה לזרוח ואז הגיעה לאמצע השמיים, ומעכשיו חצי שעה אחרי חצות מתחילה לשקוע. זה זמן שנקרא בין הארבעים. עד מתי? עד הערב. טוב מאוד. אז מאז עד הערב אפשר להתחיל להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, וזה גם הזמן שאפשר להתפלל בו תפילת מנחה. אבל בפועל, אומרת המשנה מסכת פסחים, שתמיד היה נשחט בשעה 8:30. מה זה 8:30? הכוונה כאן כמובן שלוקחים את כל היום, מתחילת היום עד סוף היום, מחלקים אותו ל-12 חלקים, כל חלק נקרא שעה. אחרי שעוברים 8:30 שעות כאלה מתחילת היום, היו שוחטים את הקורבן תמיד של בין הארבעים. בעצם אמצע היום זה סוף שעה שישית, כי הרי 12 שעות ביום, חצי מ-12 זה סוף שעה שישית, ואז שעה שביעית, שעה שמינית, 8:30. זה בערך שעתיים וחצי אחרי חצות. זה שעתיים וחצי אחרי חצות בדיוק, לא בערך אלא בדיוק. וההקרבה בפועל של הקורבן תמיד הייתה בשעה 9:30, שעה אחר כך, מהשחיטה עד ההקרבה של הקורבן לקח שעה. עכשיו, הזמן שבפועל הקריבו את הקורבן היה בשעה 9:30 בשעות זמניות של היום. אז זה נקרא מנחה קטנה. לכתחילה כותב השולחן ערוך בסימן ר' למד ג' סעיף א', שהזמן להתפלל תפילת מנחה זה במנחה קטנה. שזה 9:30 שעות, שזה 3:30 שעות אחרי החצות היום בשעות זמניות. וזה נקרא מנחה קטנה, מנחה גדולה כמובן הכוונה מחצי שעה אחרי חצות. לכן שואלת הגמרא, היי סמוך למנחה. על איזה סמוך למנחה אתה מתכוון? האם למנחה גדולה או למנחה קטנה? אילי מה למנחה גדולה? סמוך למנחה גדולה, שמנחה גדולה זה חצי שעה אחרי חצות, שמחצות כבר אסור לעשות את רשימת הדברים שהזכרנו. נשאלת השאלה למה? המה היא לא? למה אתה ממהר? היקה שעות ביום טובה, יש עוד מספיק זמן. עד הערב יתפלל מנחה, מה אכפת לך שהוא ייכנס להסתפר, ייכנס למרחץ, בוסקי, מה עצה לך הדרך? אלא, לכאורה, מדובר כאן על מנחה קטנה. סמוך למנחה קטנה, שזה 9:30 שעות מתחילת היום. אז משעה תשיעית, חצי שעה קודם, כבר יהיה אסור לעשות את רשימת הדברים האלה. אז כאן כבר קשה על ההמשך של המשנה שכתוב, אם התחילו, אין מפסיקים. אין מפסיקים? נימא תעבד תיובתא דרבי יהושע בן לוי. אולי נאמר שזה היסטור את דבריו של רבי יהושע בן לוי. ואמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע הזמן תפילת המנחה, הכוונה למנחה קטנה, אסור לאדם שיתאום כלום. מה הכוונה שיתאום כלום? גם אם הוא באמצע סעודה, הוא צריך להפסיק את הסעודה. קודם שיתפלל תפילת המנחה. אז אם כן, לא יכול להיות שמדובר פה על סמוך למנחה קטנה, כי לפי זה, לכאורה, יהיה פה קושיה על רבי יהושע בן לוי, שאומר שסמוך למנחה קטנה, אם התחילו מפסיקים את הסעודה. במשנה כתוב שאם התחילו אין מפסיקים. לכן מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא מדובר פה סמוך למנחה קטנה, אלא באמת מדובר פה לעולם סמוך למנחה גדולה, ובכל זאת אסור להסתפר. למה אסור להסתפר? ובתספורת בן אל אסה, מדובר פה על תספורת מאוד מאוד מיוחדת, שנמשכת הרבה זמן. בן אל אסה, זה היה צדיק, חתן של רבי הקדוש. היה לו הרבה כסף, הוא בזבז את הכל רק בשביל ללמוד דבר אחד. איך הייתה נראית התספורת של הכהן גדול? היא הייתה תספורת מיוחדת, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הייתה נראית, אבל הוא שילם הרבה כסף, זה היה ששערה אחת הייתה עולה לשערה השנייה, עיקרו של זה לצד סופו של זה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה היה, אבל כל פעם היה תספורת מאוד מיוחדת, ותספורת כזאת לוקחת הרבה זמן, ועל זה המשנה אומרת שאסור להתחיל כזאת תספורת שנמשכת סמוך למנחה גדולה. ולא למרחץ, מה שהמשנה מתכוונת, זה למרחץ שלוקח הרבה זמן, לכולה מילתא דמרחץ, זה לכל העניינים של המרחץ שבזמנם היו חופפים את הראש, שוטפים בחמין, ואחרי זה שוטפים בצונן, ואחרי זה נכנסים להזיע, זה היה לוקח הרבה זמן, אז זה גם אסור לעשות סמוך למנחה גדולה. ולא לבורסקי, מה הכוונה? לבורסקי גדולה, ששם יש הרבה אורות, היו מאבדים אותם, זה היה לוקח הרבה זמן, אז אסור להתחיל את זה אפילו לסמוך למנחה גדולה. ולא לאכול, הכוונה פה לא לסתם איזה סעודה קטנה, אלא בסעודה גדולה, כמו סעודת אירוסין, סעודת נישואין, שנמשכת הרבה זמן. ולא לדין, הכוונה בהתחלה דין, שזה גם כן נמשך הרבה זמן, אז לכן אסור להתחיל דבר כזה סמוך למנחה גדולה. אבל אם התחילו, אין מפסיקים. עד מתי אין מפסיקים? עד שמגיע הזמן מנחה קטנה. אבל כותב במשנה ברורה, בסימן ר' למד ב', סעיף קטן חף ב', הוא כותב שכשמגיע מנחה קטנה, כן צריכים להפסיק וללכת להתפלל תפילת מנחה קטנה. עד כאן דיברנו על תירוץ הראשון. תירוץ שני, שלפי התירוץ הזה כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ריש למד ב'. רבה חבר יעקב אמר, לעולם בתספורת דידן. מדובר כאן על תספורת רגילה שלא נמשכת הרבה זמן. ומדובר פה בזמן שסמוך למנחה הגדולה. אז אתה שואל אותי, לכתחילה מה היא לא יושב? מה הבעיה להסתפר תספורת פשוטה סמוך למנחה הגדולה? הוא יסיים להסתפר, אלך להתפלל. חכמים גזרו גזרה שמה יישבר הזוג. אולי הספר, המספריים שלו יישברו, צריך לחפש מספריים אחרות, ובינתיים ימשך הזמן ויפסיד את הזמן של תפילת מנחה, והוא לא יוכל להתפלל. המגן אברהם סימן ריש למד ב', סעיף קטן ג' אומר שאם יש פה לספר כמה מספריים, שגם אם ישבר לו אחד, יש לו אחר, אז לא צריך לחשוש ומותר כן להסתפר. ובאמת, הילקוט יוסף, שהוא כמובן פוסק כמו דעת מרן, השולחן ערוך, הוא אומר שכאן גם כן אלה שמקילים והולכים להסתפר, יש להם על מי שיסמוכו, כי הרי אמרנו שברגע שיש כמה מספריים או כמה מכונות, אז אפשר לסמוך על זה. זאת אומרת, אפילו שלפי דעת הרימה, מלכתחילה אנחנו מקלים גם כמו התירוץ הראשון, ככה פוסק הרימה. אבל הרימה פוסק שאפשר לקל לפי שני התירוצים. אבל אפילו לפי דעת השולחן ערוך, אז בספר ילקוט יוסף הוא מקל לעניין תספורת, ברגע שיש לספר מספריים אחרות או מכונת תספורת אחרת. וכן מה שכתוב, ולא למרחץ, הכוונה אפילו להזיע באלמה. שהוא לא נותן על עצמו מים, הוא רק נכנס למקום שמה שנקרא היום סאונה. נכנס רק בשביל להזיע. ולכתחילה, מה היא לא? למה לא יכולים לעשות את זה סמוך למנחה גדולה? יש הרי מספיק זמן אחר כך. גזרה שמה התעלפה. חוששים שמה התעלף מהחום של המרחץ, והוא לא יוכל להתפלל. ולא לבורסקי אפשר לתארת שהכוונה אפילו לעיוני באלמה. הוא אפילו לא מתחיל לתקן את האורות, הוא רק מסתכל. למה אסור לעשות את זה סמוך למנחה גדולה? לכתחילה, מה היא לא? דלמחה זה פסידה בזביני, אולי הוא יראה שהאורות התקלקלו. ומטריד, מרוב צערו, מאוד מאוד יהיה מוטרד, והוא לא יתפלל. ולא לאכול, הכוונה אפילו בסעודה קטנה, סעודת כל אדם. ולכתחילה, מה היא לא? למה לא יכול להתחיל לעשות סעודה סמוך למנחה גדולה? דלמה, תהיה עם שוחה, חוששים שמה ימשיך לאכול, לעצוב זמן תפילה. וגם כאן, הרי השולחן ערוך פוסק שצריך להחמיר כמו התירוץ הזה. הרי מה? מקל, אבל השולחן ערוך סובר שצריך להחמיר כמו השיטה הזאת. אבל גם כאן כותב ילקוט יוסף שהיום בזמננו, הרי אנחנו רואים שכמעט כולם אוכלים ארוחת צהריים, לא כולם מתפללים לפניכם מנחה. אז הוא אומר, כדאי להחמיר באמת ולהתפלל, קודם כל להתפלל, אחר כך לאכול. אבל מי שלא יתפלל, אלה שמקלים יש להם על מי שיסמוכו, שאפשר באמת להתחיל לעשות סעודה, ארוחה, שרגילים לאכול, אבל עד מנחה קטנה. מתי שמגיע הזמן מנחה קטנה, אסור באמת לעשות סעודה. למה חושבים שמאדם ימשך באכילתו? ולא לדין, אסור לדיין להיכנס לדין בזמן של מנחה גדולה. מדובר פה אפילו בגמר הדין, אפילו שכבר ממש נמצאים פה בסוף הדיון, ולכתחילה עמי לא, למה הרי הוא יספיק אחרי זה להתפלל תפילת מנחה? דילמה, חזה היא טעמה וסתר דינה. חוששים שמה, דיינים יראו פתאום טעם חדש לזכות מישהו שעד עכשיו תכננו לחייב אותו, ואז הם תחילו את כל הדיון מחדש, וזה יכול להימשך, וזה נחשב ממש כמו תחילת דין. וגם כאן, כמובן לפי הרמה אפשר להקל לפני מנחה גדולה, כשמגיע הזמן של מנחה גדולה, אבל אפילו לפי דעת השולחן ערוך, אז פוסק הילקוט יוסף בסעיף זין שם, ברגע שהתחילו לפני חצות את הדין, ודאי שאפשר להמשיך. אבל גם אם נמצאים בבית דין, עכשיו זה זמן שלפני זמן של מנחה גדולה, אפשר להתחיל בתנאי שיעמידו שומר. שיעמידו שומר. וגם כאן חשוב שנגיד, אחרי שהבאנו את דעת השולחן ערוך, שכמובן דעת הרמה שמקלים כמו שתי התירוצים של הגמרא. אם התחילו, אין מפסיקים למדנו, בכל הרשימה. נשאלת השאלה, מה זה נקרא התחילו? ממתי התחלת תספורת? מה נקרא שאדם התחיל להסתפר? אמר רבי אבין, מי שיניח מעפורת של ספרין על ברכיו, ברגע שאדם שם סדין של ספרים על הברכיים, כדי שהשיער לא ילכלך לו את הבגדים, זה נקרא שכבר התחילה תספורת. ומתי נחשב תחילת מרחץ? אמר רבי אבין, מי שיערה מעפרתו ממנו, הסודר, היה להם כזה מין בגד על הראש, מרגע שהוא מוריד את זה, זה, שזה הבגד הראשון שהוא מוריד, זה כבר נקרא שהוא התחיל את המרחץ. ומתי התחלת בורסקי? מי שיקשור בין כתפיו. הרי כשהוא עוסק עם העיבוד אורות, הם מאבדים את זה עם צורה, זה היה עבודה מאוד מעושה. אז כדי שהשרבולים לא ימעשו, אז היו מפשילים את השרבולים, וכדי שהם לא ייפלו במהלך העבודה, היו קושרים אותם מאחורה. אז ברגע שהוא קושר את השרבולים מאחורה, זה נקרא תחילת הבורסקי. וממתי נחשב התחלת אכילה? רב אמר, מי שיטול ידיו לסעודה. רבי חנינה אמר, עוד לפני כן, מי שיתיר חגורה, ברגע שהוא פותח את החגורה, זה כבר אומר שמתחיל את הסעודה. היו נוהגים לפתוח את החגורה, אבל לא בכל מקום, ולא פליגי. הלן, רבי חנינה דיבר לבני בבל, למרות שרבי חנינה היה גר בארץ ישראל, היו לו תלמידים מבבל, אז אליהם הוא דיבר, כשהם היו חוגרים את עצמם מאוד חזק עם החגורה, אז לפני הסעודה הם היו פותחים את החגורה כדי שיוכלו לאכול, אז הם, לפני נטילת ידיים, היו פותחים את החגורה, זה נחשב כבר תחילת האכילה. והלהו, רב דיבר לבני ארץ ישראל, למרות שרב היה בבבל, היו לו תלמידים מארץ ישראל, והם היו חוגרים לא כל כך חזק, אז הם לא צריכים להתיר את החגורה, אז הם, התחילת האכילה שלהם, נחשבת מתי שהם נוטלים ידיים. אמר רבי, הני חברין בבלי, אלה החברים שלנו הבבליים, שהם כן חוגרים את עצמם חזק, והם מתירים את החגורה שלהם לפני הסעודה. למען דאמר תפילת ערבית רשות, לפי הדעה סוברת שתפילת ערבית היא לא חובה אלא שהיא רשות. עכשיו, כמובן שהתוספות מביא, זה לא בדיוק רשות. צריכים להתפלל תפילת ערבית. אלא, אם יש מצווה עוברת, אפשר לבטל תפילת ערבית לצורך מצווה עוברת. אבל כבר כתבו גם הריף, גם הרמב״ם וגם הראש, שכידוע השולחן ערוך הולך בדרך כלל כמו דעתם, כולם סוברים שקיבלנו עלינו את תפילת ערבית כחובה. וכמובן גם צריך לדעת שאפילו לפי הדעה שסובר תפילת ערבית רשות והכל, עדיין קריאת שמה של ערבית היא בוודאי חובה. אז או שמדובר פה, כמו שדברי הרן, חידושי הרן, שכותב שהאדם יקרא קריאת שמה בתוך הסעודה, או לפי תוספות מדובר שהוא כבר קרא קריאת שמה של ערבית. אז לפי הדעה הזאת, כיוון דשאר אלי הם יני, אותו בבלי שכבר התיר לעצמו את החגורה, לא מטריחים אלי, לא מטריחים אותו להפסיק את הסעודה, אלא קודם יסיים את הסעודה, ואז יתפלל תפילת ערבית. ולמאן דאמר, תפילת ערבית חובה, אז לא לעשות ככה, אלא מטריחים אלי. שאלת השאלה, למה? הרי לתפילת מנחה לא מטריחים אותו, תפילת מנחה זה בוודאי חובה. והתפילת מנחה דלקו לעלמה חובה היא, ותנן אם התחילו, אין מפסיקים, ומה הכוונה התחלה? ואמר רבי חנינה, מי שיתיר חגורו זה נקרא התחלה, ובשביל תפילת מנחה שהיא חובה לא צריך להפסיק את הסעודה, אלא יסיים את הסעודה ורק אחר כך יתפלל. אז למה בתפילת ערבית, אם אנחנו סוברים שהיא חובה, אז אתה הבאי אומר שאם התחילו, כן מפסיקים. תרץ את הגמרא, תפילת מנחה זה הרבה יותר קל. הטעם לא שכיח השכרות, אנשים לא משתכרים ביין בתפילת, בסעודת הצהריים, לפני תפילת מנחה. אז לכן, נכון שתפילת מנחה זה חובה, אבל אם הוא התחיל את הסעודה, שהוא לא יפסיק באמצע הסעודה. אבל הכה בתפילת ערבית, בזמנה מה מקובל? ששותים יין, שכיח השכרות. ולכן, אם תפילת ערבית חובה, אז שלא יתחיל את הסעודה, כדי שלא ישתה יין, ואז לא יהיה מי לדבר אחר כך בתפילת ערבית. אי נמי, אפשר להביא הבדל אחר בין מנחה לערבית. במנחה, כיוון דקביע לזימנה, רגע שאדם יודע שאין לו הרבה זמן להתפלל תפילת מנחה, עד הערב הוא חייב לסיים, אז לא עתה למפשע. מרתת ולא עתה למפשע. הוא מפחד. מה יהיה? הוא לא יתפלל תפילת מנחה, הוא יפסיד. אבל ערבית, כיוון דקולי, לילי הזמן ערבית. מה אתה ממהר? רבינו, יש לך עוד את כל הלילה לפניך. אז הוא לא מפחד, הוא יאכל סעודה, וידבר, דברי תורה, דברי רשות, הכל. והוא לא ממהר לשום מקום, מפסיד בסוף תפילת ערבית. ואתה למפשע, לא מרתת ואתה למפשע. זאת אומרת, אנחנו רואים מפה שאלה שיש להם הרבה זמן, בסוף לא מספיקים כלום. אלה שתמיד ממהרים ותמיד אין להם זמן, הם מספיקים הכי הרבה. טוב, מתקיף לרב ששת, מקשה על רבי חנינה. רבי חנינה אומר שעצם זה שאדם פותח את החגורה, בבני בבל, שהם פותחים חגורה לפני הסעודה, זה נחשב התחלת הסעודה. שואלה, אני לא מבין. אתה עכשיו צריך להתפלל מנחה. לא, כבר פותחתי את החגורה, אני כבר לא יכול להתפלל. תריחו אותה למי, שרים, יני. מה הבעיה? פתחת את החגורה, תסגור בחזרה ותתפלל מנחה. זה נקרא התחלת סעודה כבר. ועוד, ליקו אחי וליצלי. תעמוד עם חגורה פתוחה ותתפלל, התפילה תתקבל גם ככה. העיקר לא תפסיד את הזמן של תפילה. מתרצת הגמרא משום שנאמר, יקון לקראת אלוקיך ישראל. עם ישראל, תתנהל לפני הקדוש ברוך הוא לקראת אלוקיך שאתה הולך להתפלל לפניו. לא ככה להתפלל עם חגורה פתוחה. נו, ומה עם הקושייה הראשונה? בסדר, אז אי אפשר להתפלל בחגורה פתוחה, אבל מה הבעיה לסגור את החגורה? אז תוספות אומר ש... לא חש לתרץ את הקושייה הראשונה, אבל מה באמת התירוץ? אומר הריטב"א, באמת יש טרחה מאוד גדולה לסדר את החגורה, כי זה לא רק העניין של חגורה, זה עניין שאדם צריך להתנאות ולהתלבש בבגדים מכובדים לכבוד התפילה, ולהיות מכובד לכבוד התפילה, שזה באמת טרחה מיוחדת. ודבר נוסף שצריך לשים לב, שכתוב כאן, טריחותא למייסר ימייני, וכי זה תרחה לקשור את החגורה, אז מתרץ את הגמרא ודאי, עקרון לקראת אלוקיך ישראל. אז לומד השולחן ערוך בסימן צדיק א', סעיף ב', שמפה לומדים שבאמת צריך לחגור לקראת התפילה. עקרון לקראת אלוקיך ישראל. עכשיו, המגן אברהם כותב שזה דווקא אדם שרגיל בכך, אז גם לקראת התפילה הוא צריך ככה לחגור. אבל אם הוא לא רגיל בזה, הוא לא חייב. כותב המשנה ברורה שאפילו לפי מגן אברהם יש מידת חסידות שהאדם יחגור את עצמו בחגורה גם אם הוא לא רגיל כל פעם ללכת בחגורה. לכבוד התפילה, עיקון, לקראת אלוקיך ישראל ועד כאן דף ט'.